טוב, אני מבין שאני אתן לתת שיעור סיכום בספר ירמיהו. ירמיהו שונה מספרי הנביאים אחרים, מספרי הנביאים האחרונים, בעיקר בנקודה שבולט מאוד שיש בו מלבד כתיבה גם עריכה. אני אומר שכל הספרים היו ערוכים, אבל בספר ירמיהו הדבר בולט במיוחד, שיש בו עריכה, ואנחנו גם יודעים שיש לו אורך. יש לירמיהו אסיסטנט, נגיד את זה ככה, וזה ברוך בן נריה. וניקח למשל פה, אני צריך לדפדף הרבה, תסתכלו סוף פרק נון א', פסוק אחרון, ואמרת ככה תשקע בבל ולא תקום לפני הרעה שהאנוכי מביא עליה ויעף הוא, עד הנה דברי ירמיהו. כלומר, מישהו כותב את זה. מישהו כותב עד הנה דברי ירמיהו, ומאלה ברור שפרק נון ב' זה איזשהו פרק מספר, שאכן מקביל לחלוטין לפרק בספר מלכים, שאגב גם את ספר מלכים כתב ירמיהו, אבל הפרק הזה הוא איפשהו או לקוח מכאן לשם או משם לכאן, לא משנה כרגע, יש תוספת פרטים, אבל מישהו כותב עד הנה דברי ירמיהו. אני חושב שאנחנו יכולים להעריך באופן ברור מאוד שזה ברוך בן נריה. ניתן דוגמות לזה, היום הדפדוף המהיר הוא התנאי שנספיק משהו בשיעור, פרק למדבב. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים אל יאשיהו ויהודה, היה הדבר הזה לירמיהו, מאת אדוני לאמור, קח לך מקדת ספר וכתבת לה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, יום דיברתי לך מיהושיהו ועד היום הזה. כלומר, נבואות היו תורה שבעל פה, וכאן מצווה אותו הקדוש ברוך הוא לכתוב את זה על מגילת ספר. פסוק ד', ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצוב ולא אוכל לבוא בית אדוני, ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת בפי את דברי אדוני באוזני העם, בית אדוני ביום צום וגם באוזני כל יהודה באים מהריהם תקראים. ואז פסוק ח', ויעז ברוך בן נריה, ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי אדוני בית אדוני. בהמשך הדבר הזה מזעזע מאוד את האנשים, ואז בפסוק ט"ז, ויהי כשומעים את כל הדברים פחדו איש על רעהו ואמרו אל ברוך הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה, ואת ברוך שאלו לאמור הגד נא לנו איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. כלומר, לא היו בטוחים האם הכל ממש בירמיהו או בערך, האם זה סיכום או שזה הכתבה מילה במילה, והוא אמר להם הדברים האלה ניתנו לי כהכתבה מילה במילה. באמת, ברוך בן נריה הלך יחד עם ירמיהו בכל מקום, הוא גם סבל יחד איתו. אנחנו מוצאים למשל בפרק מלהי, הדבר שדיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכותבו את הדברים האלה על ספר מירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. כלומר, אנחנו מדברים באותה שנה ועל אותה כתיבה שדיברנו עליה קודם. וכאן הוא בא בטענות, ברוך אומר, כלומר אדוני לא ישראל עליך ברוך, אמרת אוי נא לי כי יסב אדוני הגודל מרחבי יגד והלכתי ומנוכה לא מצאתי. כל הפרשים כאן אומרים שברוך גם כן רצה כבר להגיע לדרגת נביא, היה מתלמידי הנביאים, ותלמידי הנביאים הגיעו בסופו של דבר לדרגת יכולת להינבא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כתאמר אליו, כה אמר אדוני, הנה אשר בניתי, אני הורס ואת אשר נתתי אני נוטש ואת כל הארץ היא, ואתה אל תבקש לך גדולות אל תבקש, כי מינוי העביר על כל הסוף ומנה ונתתי לך את המשכת שלה לכל הקומות אשר תבקש. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא זמן להרבות נבואה, זה זמן של סילוק שכינה, אני אינני מוסיף לך נבואה, אתה רק תקבל את נפשך לשלל, יחסית לחורבן שם. ושכר לא קטן. אנחנו יודעים מספרים חיצוניים, נכתב ספר, אנחנו לא יודעים, נכתב אותו שנקרא חזון ברוך. שוב, כיוון שהוא מספרים חיצוניים, אז פירוש שאומרים שאנחנו לא מקבלים את זה שהוא נכתב ברוח הקודש. אבל העובדה היא שהיו אנשים שהאמינו. ואולי באמת הייתה איזושהי מסורת ברכת, והספר הזה נכתב לפי ברוך בן נריה, אם כנבואה או כרוח הקודש. אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו יודעים שאנשי כנסת הגדולה לא קיבלו את זה ולא הכניסו את זה פנימה, אבל הספר היה קיים. שוב, זה לא היה פשוט ללכת יחד עם נריהו, ואם נפתח למשל בפרק מ"ג, שם ירמיהו ניבא ליוחנן בן קרח, חבריו, שרצו לרדת למצרים, אומר להם שלא לרדת. ואז בפרק מ"ג, ויהי ככלות ירמיהו לדבר כל העם את דברי אדוני אלוהים, אשר שלחו אדוני אלוהים עליהם את כל הדברים האלה. ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח, כל האנשים הזידים אומרים לירמיהו, שקר אתה מדבר. לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור, לא תשובו מצרים, לא תבואו מצרים לבואו שם, כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו, ומעטה אותנו בית הכסדים, להעמיד אותנו להגלות אותך בבן. כלומר, יש דבר שיאמר, שיאמר איזה חדש הוא כבר היה לו לומר מה שהיה לפני. כלומר, הרבה פעמים יש לנו עסק עם גדול בתורה, אומרים זה לא, זה המשמשים שלו, הם אלה שמסלפים את החיים שלו וכו' וכו' וכו'. זה היה גם אז, אנו, זה לא ירמיה מסלף, זה ברוך בן נריה מסית אותו וכו'. אבל אנחנו רואים שכמו שהתנכלו לירמיהו, התנכלו גם לברוך בן נריה, אבל על פניו נראה ברוך בן נריה הוא זה שכתב את הנבואות, זה כתוב לנו במפורש, ויש להניח, וזה אנחנו תכף נוכיח, שהוא לא רק כתב אלא הוא גם ערך אותו. ננסה להסביר מהי עריכה. עריכה כמובן תורמת מעלה גדולה לספר, שספר עשוי על פי נושאים. כלומר, הספר לא עשוי רק על פי סדר כרונולוגי, יכול להיות שסדר כרונולוגי, כרונולוגי פנימי, אבל מכל מקום יש נושאים, נושאים. כן, כלומר, כמו השולחן ערוך, לא כל הלכה שבאה לרבי יוסף קארו, הוא כתב אותה ועבר להלכה הבאה, אלא ערך את הדברים. זה בעצם מה שעשה הרמב״ם לש"ס. לש"ס, איזושהי דרך לימוד, שלמדו בבית מדרשו של רב אשי וכולי, ולך תדע מה שייך למה, הקשרים אסוציאטיביים כאלה או אחרים, בצורה זו, בצורה אחרת, ברמב"ם ערך את זה על פי נושאים. גם השולחן ערוך, זה ערוך על פי נושאים. זה מקל הרבה יותר להשתלט על התורה. לדעת מה כתוב בה. גם כאן הספר הזה איננו רק על פי סדר זמנים. כל הספרים זה לא בדיוק על פי סדר זמנים, אבל יש כל מיני שיקולים. כאן השיקולים הם שיקולים נושאיים, שיקולים גבוהים, יש ראשי פרקים, יש ראשי פרקים משניים, כלומר, יש לנו מה לעבוד, בואו נראה למשל דוגמה, נפתח את פרק מ"ג. אשר היה דבר אדוני לירמיהו הנביא על הגויים. זוהי כותרת. כותרת משנה למצרים. כן, יש כאן נבואה למצרים, אנחנו נגיד עליה כמה מילים, ואנחנו עוברים לפרק מ"ח, כותרת, סליחה, פרק מ"ז, אשר היה דבר אדוני לירמיהו הנביא אל פלישתים בטרם יקף הרועה עזה. ושוב, למואב, פרק מ"ח, פרק מ"ט, לבני עמון, סוף פרק מ"ט, פסוק ל"ד, פסוק כ"ג, סליחה, פסוק ז', לאדום, כבר אמר השם. פסוק כ"ג, לדמשק, פסוק כ"ח, לקידה ובנו מלכות חצור, פסוק ל"ד, אשר היה דבר אדוני לירמיהו אל אילם, בראשית מלכות צדקיהו מלך יהודה, לאמור. פרק ג', הדבר אשר דיבר אדוני אל בבל על ארץ כסדים ביד ירמיהו. זה מסתיים לנו בפרק א' עד הנה דברי ירמיהו. כלומר, יש לך ספר נבואות הגויים. בואו ננסה להבין את המשמעות שלו. קודם כל את המשמעות של העריכה שכאן, אחר כך תראה את המשמעויות האחרות. בואו נראה את כ"ה. שכחתי קודם להגיד בספר דברות הגויים, שכחתי לקרוא את פסוק. לפי השם מפורש זה בשנה הרביעית ליהויקים. נראה את זה עוד מעט. אבל כרגע אנחנו כתובים בפרק כ"ה. הדבר השני היה לימיהו כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים עם יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. אשר דיבר עם ימיהו הנביא על כל עם יהודה ולכל יושבי ירושלים לאמור משלוש עשרה שנה ליהושיהו מלך בבל מלך יהודה ועד היום הזה, זה 23 שנה היה דבר אדוני אליי ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם, אין פה לוח, אבל תעשו את החשבון. יש לנו מ-13 ליושיהו, עד סוף יושיהו זה 18 שנים, מ-13 עד 31, ולא חשוב לנו זמן, ואחר כך יש לנו עוד מקצת מן השנה יואחז, ועוד 4 שנים עד השנה הרביעית ליהויקים מן יושיהו מלך יהודה, יש לנו באמת 23 שנים. אני אומר, זה 23 שנה ידבר השם אליי, ואני מדבר אליכם, משכם ודבר ולא שפעתם. שאלה אחת, אני אליכם לכל עוד אבנים, משכם שלא כל משמעתם, ולכתם את עוזכם לשמוע. הם הראו שמונה איש מדרכו הרום, ואומר, אני אליכם לשמוע על אדמה שנתן, אמרה לכם לעבודכם, למין עולם ועד עולם. ואל תלכו אחרי ימים אחרים לעודם ולשתרחו אליי, ולא תכיסו אותי מעשה אליכם, לא הרע לכם, ולא שמעתם אליי, ולא דרי. למה אני אגיסי לי מעשה אליכם, לרע לכם, לכם כל מרד ולצבור, יאללה שלא שמעתם את דברי. הנה איש אולי ולגדתי את כל משפחות צרון ומדרי, ואלה לבוכת היצר המת מבין עבדי, ואבי אותים. על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב, והחרבתים וסמתים ושמה ולשחקה ובחורבות עולם. ועבדתים הם, כל חססון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל חי ועובדיה. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה שמה ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. והיה, כמלות 70 שנה, אפקוד על מלך בבל ועל הגוי אלינו נולדו את הפנה ועל הצגזים וסמתי אותו לשלמות עולם. קודם כל, יש לנו כאן חלוקה ברורה מאוד, אם כי כאן זה לא חלוקה של אחיך, אלא חלוקה נבואית. נבואת ירמיהו. שעד החורבן הייתה 40 שנה, ברבנאל עושה מזה מטעמים, מהעובדה שנבואת ירמיהו הייתה 40 שנה כמו נבואת משה, מדבר על כך, אבל כרגע אנחנו לא נעסוק בזה. כאן יש לנו 23 קודם, 18 אחר כך, שנה אחת באמצע, אז אני חושב אותה גם לכאן וגם לכאן. וכן נבואת ירמיהו מתחלקת ל-23 שנים ראשונות, שבה הוא מטרה בעם, עד שנת 4 ליהויקים, מטרה בעם לשופט שלו. משנת 4 ליהויקים, הוא אומר להם, רבותיי, גזירה, גזירה. מכאן ואילך, זה לא אומר שאין מה לעשות, אבל מכאן ואילך, עליכם לקבל עליכם את הדין. שהארץ ניתנה ביד נבוכדנצר. מה, זה מזכיר לנו קצת, עברנו לא מזמן, את חטא המרגלים, מול חטא המעפילים. כן, חטא המרגלים, משה רבנו ויהושע וחלב מנסים לשכנע אותם רק בהשם אל תמרודו ואתם אל תראו את הארץ כלחמנו הם, מנסים לדבר עם העם, זה לא הולך. ואז זה גזירה גזירה 40 שנה. אחר כך צריכים לשכנע את העם לקבל את הגזירה. אם לא יקבלו את הגזירה, אז יהיה גרוע יותר, זה מה שקורה עם המעפילים. גם כאן, 18 השנים הבאות, מכוונות לקבלת הגזירה ולדעת איך לחיות תחת הגזירה הזאת ולשרוד ולהיות עם השם ולקיים את מצוותיו. אבל לעניין שלנו, אומר היחידות שבעים שנה יפקוד על גדול בן ועל הגוי ההוא קראנו, ועכשיו אני קורא פסוק י"ג, פרק כ"ה פסוק י"ג. והביתי על הארץ ההיא את כל דברי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים. מוריי ורבותיי, פסוק כזה זה כמו לדבר על מסורת הש"ס. אתם רואים מה כתוב פה? כתוב פה בעצם, אני אביא על הארץ את כל מה שכתוב, יאוין במקום הזה וזה. כלומר, יש כאן מעין מאמר מדעי, וכאן הייתי אומר, יש הערה, ולמה אתם רושמים לך, כן, איפה הציטוט שאני מסתמך עליו. כלומר, זה כתוב ממש כמו שכתובים מאמרים במגדים, או בכל מיני מקומות אחרים. דף קשר, רוצים את זה פעם במאה השנה, אבל שיש גם איזושהי הערה שמצטטת לך ממקום אחר. זה ממש כתוב כמו ספרות מדעית. מביא לך את הציטוט. מה זה את כל הכתוב בספר הזה שניבא ירמיהו על כל הגויים? איזה ספר זה? זה הספר שדיברנו עליו בפרק מ"ו, שאגב, החל להיכתב באותה שנה, בשנת 4 ליהויקים. כלומר, אנחנו רואים כאן בבירור שליחת ידיים של עורך בתוך הספר. הפניות. לאן הוא מפניות? לאן הוא שולח? זה מין קצות החושן שישלח אותך פתאום באיזה מקום לאיזה פרק בשם שמעתי. נגיד כך. כן, נועה, או לאיזה ספר אחר.
ובכל יותר דברי הזה כתובים בספר דברי הלום ומלכי ישראל. בספר מלכים זה מופיע אין סוף פעם.
אני מדבר על ספרי נביאים אחרונים. אני מדבר על ספרי נביאים אחרונים. שספרי הנביאים הראשונים ערוכים זה דבר פשוט, זה שחור לגבי לבן. אבל זה הנביאים עצמם ערכו את זה. מה השאלה הזאת? הדבר סימן יבש של עריכה, הדבר הזה הוא עובר למהומה, מבחינת תוכנית. בואו נקרא את ההמשך. הוא אומר, כי עבדו גם המה, גויים רבים ולכים גדולים שלחתי להם כפועלם אוכמה עשה ידיהם. כי הוא אמר למה אלוהי ישראל אליי, קח את כוס היין החמאה הזאת מידי וישקטה אותו את כל הגויים אשר אלוהי שולח אותך עליהם. ושתתו ויתגורשו ויתעלו על המתנחי אבו אשר אלוהי שולח בין אותם. ויקח את הכוס מיד אדוני, ואשקה את כל הגויים אשר שלחני אדוני עליהם. את יגושלים, את הרבודה, את מלאכה, שרה, את אותם לחופה לשמה, שקה כבלכלה ליום הזה. את מרוב את מצחק, את עבדה, את שרה, את כל המור, את כל הערב, את כל מלכי הארץ, את כל מלכי הארץ, משתים את השלום, את עשה, את הכבוד, את שרית, את שרות, את הדוב, את מוות, בני המון, את מלכי צהוב, את מלכי סיבר, את מלכי הישוב, את מלכי הארץ, את מוות, את גוס, את כל מלכי הארץ, את כל מלכי הארץ, את כל מלכי הארץ, שכונים במדבר, את כל מלכי סיבר, את כל מלכי אלה, את כל מלכי מדי, את כל מלכי הסמון, קרובי ארוכים, את כל מלכי הארץ, ושאר בני האדמה, הוא מלך ששק ישתה אחרי. נותן לך פה רשימה עצומה של מלכים, שהוא שולח להם את כוס יין החמה. אגב, עוד דבר שאנחנו יכולים ללמוד כאן, זה גם כמו כתב סתרים. מה זה ששח? בבל. למה? אטבש. כלומר, אם היה כותב באטבש, כנראה בגלל שזה קצת מחתרתי. כן, מה יגיד נבוכדנצר אם הוא ישמע את זה? הוא צריך לכתוב אותו ברמזים, לא יכול לכתוב אותו בצורה אחרת. יש לנו למשל, תקחו בפרק מם א', מם א', פסוק א', כמה רואים לי מיר על בבל ועל יושבי לב קמאי רוח משחית. מה זה לב קמאי? תעשו חשבון. מה? מה זה?
כסדים.
תראו, לב קמאי, תעשו את החשבון, תראו שזה כסדים. כלומר, יש כאן כל מיני כתיבות מוזרות כאלה, אבל בואו נחזור לעניין שלנו. ובכן, הוא שולח לכולם לכל סירי נחימה, למדה להם, אני הגעתי לפסוק הבזל. למדה להם, למדה להם, צבא דברי ישראל, שתו ושקרו, וקיו ונפלו ולדקו, ובני חייב אשר הוא שולח ביניכם, קיו זה תקיו. היה כי אמרנו לקחת את הכוס מידך לשתות ועמד עליהם כמר אדוני צבאות שתו תשתו. כי הנה ויהיו שנגרש מי עלינו כבכי לערב אתם ינקה תינקו לא תינקו כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ ועמד אדוני צבאות. תכף נדבר על הנימוק שלו. אבל אני קודם כל רוצה לדבר פה על משמעות העריכה. נפתח עוד פעם בנבואה לדום. אגב, אם אנחנו כבר מדפדפים שם אז נראה קודם כל פרק בן ו'. לא, אולי נראה את זה עוד. נקרא בנבואה לדום, זה פרק מ"ט. פרק מ"ט, פסוק ז'. לאדום, אמר אדוני צבאות, אין לנו חומה בית תימן, עבדה מאצל יוונים, נשכר חוכמתם, לא חשוב כרגע, נעבור הלאה. פסוק י"ב, הוא מדבר על הפורענות שתבוא על ידו. כי כה אמר אדוני, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס, שתו ישתו, ואתה הוא נקה, תנקה, לא תנקה, כי שתו תשתה. אתם רואים איך זה ממשיך את פרק קפה, את כוס יין לחמאה, כי הם ענו מידך לקחת את הכוס מידך לשתות. הוא אומר להם, כאן אותו היגיון עצמו הוא מפעיל להם גם בספר ירמיהו לגויים, כלומר, זה קשור לציטוט, כלומר, הוא אמר להם את כל הנבואות הגדולות, רק בעריכה זה נערך בסופו של דבר, כן, נספק לפני עצמו. אגב, תנו לי פסוק שלישי שמתחבר לכאן. מה? פסוק שלישי. מגילת איכה, וראיה מוחצת, אם מישהו בכלל צריך, שאת מגילת איכה כתב ירמיהו. סיסי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשחירי, תתארי, זה בדיוק מה שאומר כאן לאדום. אני רוצה קצת לנסות להסביר את הדבר הזה. את מה שקורה כאן, ולהגיד מה הדבר הזה תורם לנו לתוכן. זה המשמעות של הדבר. נראה פרק מ"ו, נראה את תחילתו, קראנו את הפסוק הראשון, נקרא עוד פסוק. למצרים. על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר היה עליה פרש בחד נמיש, אשר היכה נבוכדנצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים ויושיהו מלך יהודה. שוב, אתם רואים, זה מאותה שנה. של פרק קפה, לא כל ספר נבואות הגויים משם, אבל חלקים גדולים משם. כלומר, מאותה השנה הרביעית, ועכשיו אולי גם נבין מה קורה. מה משמעות? בפרק קפה היה כתוב תאריך לא ברור. שנה רביעית ליהויקים. מה זה? זה כלום. היה כתוב לפחות השנה הראשונית לנבוכדנצר, כלומר. נמצא על הגבל, הוא עבד השם שנועד לשפוט את הארץ הזאת ולהניש אותה בצו השם בשנה הראשונית. עדיין זה לא משכנע, אז מה אם זה השנה הראשונית לנבוכת רצה? כאן אתה מקבל, זה דברי תורה, אני במקום אחד ואשרים במקום אחר. שם רק כתוב השנה הראשונית לנבוכת רצה, כאן כתוב לך, על חיל פרעה מרוא לחובל קמצאים אשר היה נעה פרעת מחר כמישה שלי כאן נבוכת רצה ומחממל משנת רביעית ליורקים ינושה ומלת יהודה. כלומר, כאן אנחנו מתייחסים למלחמת קרקימיש. זאת מלחמה שנערכה בצפון הרחוק, כאן, לא רחוק מנהר פרת, בין נבוכדנצר לבין מלך מצרים. שני הדברים האלה קשורים, שני המלכים האלה קשורים להתפוררות האשורית. מלך מצרים הלך להגן על אשור, אבל בעצם להפוך אותה להיות מושבה נספחת שלו. מלך בבל תקף, והוא הצליח להכות את מלך מצרים מכה אנושה. ותחשבו, כשמקבלים מכה אנושה במרחק של מאות קילומטרים מהבית, זה הרבה יותר חמור. כי כשאתה חוזר, כולם מזמנים אחריך ואין לך אספקה ואין לך שום דבר, קשה להיות. כדי להבין את העניין הזה, אנחנו צריכים לקרוא עוד פסוק אחד, נפתח רגע במלאה, תחזיקו כאן אצבע. נראה עוד פסוק אחד בספר מלכים, מלכים ב' פרק כ"ד. זה פסוק שמשלים את התמונה. פסוק ז', ולהוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת כל אשר הייתה למלך מצרים. כלומר, אנחנו מבינים, מלך מצרים, זה דבר שאנחנו חייב אותו במקומות אחרים. זאת הייתה הגמוניה על כל העמים שמסביב, בעלי ברית איתו, אבל בעלי ברית כמו ברית ורשה, כן? כלומר, שיש מדינה מובילה ויש מדינות נספחות. וברגע שמלך בבל ניצח את מלך מצרים, אז הוא לקח את כל הארצות האלה גם יחד. עכשיו נבין קצת יותר את משמעות נבואות העמים באותה שנה. זה עדיין לא קרה, הוא עדיין לא סיפר. אבל כאן אומר לירמיהו, זהו, סופכם הגיע, אתם עכשיו בידיו של מלך בבל. שוב, אנחנו מדברים כבר מכשני דורות של לימוד תנ"ך. היום יש דברים יותר פשוטים. כשאני הייתי תלמיד צעיר, אז אומרים שהיום אנחנו ככה עוברים עליהם בחמש דקות והם פשוטים לנו, אז יכלו להוות בעיות אמונה גדולות. זוכר מראש ישיבה חשוב, שמעתי שיעור, לא כאן, שמעתי שיעור מראש ישיבה חשוב, שניסה להתמודד עם הבעיה האמונית, נקרא לזה ככה. אנחנו רואים לאורך כל נבואות ירמיהו, שבעצם ההשתלטות של מלך בבל זה עונש על חטאי ישראל. עונש על החטאים של עם ישראל, על הזרה, על עוד שפקודמים, כל מה שיש. והכל מובא כחטא עונש. אבל הנה, כשאנחנו קוראים היסטוריה, דברים שכשאתה לא מכיר את ירמיהו אתה הולך להוציא אותם מספרי היסטוריה חיצוניים, בעצם אתה מדבר על מהלך פוליטי כלל אזורי. מה אתה מספר לי שזה עונש? מי הכתוב על עם ישראל? הרי כולם חטפו באותו זמן. וואה, מהמון, וזה, 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 כולם. אז המבט הדתי של ירמיהו נראה משהו מצומצם, ונראה איזו פרשנות בדיעבד לתופעה כלל עולמית. אנחנו מכירים אותה מדי פעם, שאיזו מעצמה משתלטת על מדינות רבות ועושה בהן שמות. אפשר לראות את זה לאורך כל ההיסטוריה, החל מגדול עומר ועוד קודם ועד ימינו. ועל סמך מה אתה בא ואתה מתייחס לאיזושהי מדינה קטנה שם שקוראים לה ממלכת ישראל, ואתה אומר, זה בעצם עונש מהקדוש ברוך הוא על הממלכה. לא יודע אותה השאלה. שוב, אבל גם ירמיהו מתמודד עם השאלה, נכון? כלומר, זה לא שאנחנו צריכים להוציא איזה ספר היסטוריה כדי לקרוא שם את זה. מסביר, זוהי דרכו של הקדוש ברוך הוא לפעול בעולם. הוא פועל באמצעות המושגים ההיסטוריים. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן את כל הארץ בידיו של נבוכדנצר, זה בגלל שהוא רוצה להעניש את ישראל. הקדוש ברוך הוא לא כל פעם קורע את הים או מטביע אנשים. הקדוש ברוך הוא פועל במסגרת מושגי הטבע, במסגרת הכללים ההיסטוריים. אז הקדוש ברוך הוא מעלה איזה מעצמה שתכבוש את כל האזור ותוך זה את ישראל. היה כאן ניסיון להתמודד עם בעיה אמונית בדרך כפי שאותו רב אתמול. בואו נגיד, אז היה לי מאוד טוב, היום אני יותר מפונק ולא מספיק יותר מוצאים. אני אחפש משהו הרבה יותר קונקרט, והאמת היא שיש לנו כאן. כשאתה לוקח את כל הדברים שקראנו ביחד, אתה מחבר אותם. אתה מחבר אותם בגלל שיש לך מראה מקום לחבר אותם. מה שאומר, כל הכתוב בספר הזה שדיבר מעל הגויים, זה מקבל משמעות אחרת. וזה הדבר שניתן להוכיח אותו מירמיהו בכמה וכמה מקומות. נכון, עם ישראל חוטא, עם ישראל חוטא חטאים פליליים. אבל סליחה, הגויים מסביב הרבה יותר גויים. אז תגידו בסדר, הגויים מסביב הרבה יותר גויים, אבל כבר אומר הנביא עמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, כן אפקוד עליכם את כל אבונות אחרת. עמים מסביב, הקדוש ברוך הוא יש עצמה, עם ישראל הקדוש ברוך הוא פרוי אביה. כן, ואי ים כי מתעוננים רב, אז נה השם, וישמע השם, ואי חרפו, ואתי ברבה מיש השם, בעם ישראל הקדוש ברוך הוא פרוי אביה, או כמעט מיד. אבל אם אכן, זאת תהיה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, נמצא כאן סילוף של הצדק, שגורם לחילול השם שאין גדול מנה. על הבא בוויכוח הזה בכנסת, מתנחלים בשטחים, אז אני יודע, הכל חריגה מגבול הבניין, משטרה ומשמר הגבול וטרקטורים וזה, והורסים, רגע, מה אתה עושה עם כל מה שמסביב, מה אתה עושה עם כל הבדואים שבנגב, מה אתה עושה עם כל חריגות הבנייה וכל מה. ואז אמרה יושבת ראש הכנסת, לא משנה, טוב, אז אנחנו לא עושים את כל הצדק, לפחות אנחנו עושים חלק מהצדק. אבל האמת היא הפוכה. לעשות בצורה כזאת חלק מן הצדק. זה הרבה יותר גרוע מאשר לא לעשות שום דבר. וכשאתה עושה את הצדק ברגע שיש שני צדים יריבים רק כלפי צד אחד ולא כלפי הצד השני, אז אתה גרמת לעיוות דין נורא. אם אתה עושה כאן צדק עם עם ישראל וכל הגויים מסביב מוחאים כפיים ובאים עם שלשלות של ברזל כדי לקנות את בני יהודה לעבדים מי נבוכדנצר, ואחר כך יכולים לעלות לכאן, לשלול שלב, לבוס בה. בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה צדק רק עם עם ישראל ולא איתם. נמצא שבשמיים מתחלה. ונמצא הצדק מתעוות. אי אפשר לעשות צדק לעם ישראל, בלי להתחשב גם במציאות היחסית כלפי הקדים. זה מה שירמיהו אומר כאן, הוא אומר את זה כאן בפורש. ושוב, יהיה מה שהוא אומר שם לאדום, כי הנה אשר אין משפטם לשתות את הכוס. שתו ישתו ואתה הוא נקה, תנקה, לא תנקה, כי שתו תשתה. זה אחד מאחד עשר קל וחומר שיש בתורה, אם אני מוסיף את הביאה אותו, אני יכול להוסיף עוד קל וחומר, גם מין נביאים אחרים. זה לא יעלה על הדעת, שרק המשרים. זה גם מה שהוא אומר שם בפרק כ"ה. אותו דבר, אומר לה. אומר להם, כי הנה, ואני רואה שנגרש מי עלי אנוכים מכל הערב, אתם מן הכיפורים, אני מגיע כרב, אני קורא לך, שווה לעזור, כמו נורא עצמו. כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא מחליט לשפוט את עם ישראל, הרי שורת הדין מחייבת שהוא ישפוט יחד עם עם ישראל גם את כל השם. ואז הקדוש ברוך הוא עושים כולם את החשבון, ונכנס בכולם.
בבל היו יותר צדיקים?
מה?
בבל היו יותר צדיקים מישראל שמגיע להם?
לא, אבל בבל, כרגע עושים את השליחות של הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הם יקבלו פי עשר כעבור 70 שנה. הדברים האלה מסבירים לנו גם הרבה מאוד דברים אחרים. קודם, לא מסביר את כולם, ניקח אחד. נבואות העמים בירמיהו יש בהם משהו מאוד מאוד מוזר, אני רוצה שנאמר. נלך עוד פעם לפרק מלכה. של ראשון גאון אמיר על הגויים למצרים. פעם, 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 פעם. אני יודע, פסוק י' לרגל במצרים, יושבים מגדול, ויושבים מנהוב את הפנחס רוח, יתייצר לכם נקה, לכם סביבך, ולא ישחף אביריך, לא עמד כשם הדפור. הפטרת פרשת בו, אולי אתם זוכרים. פסוק כ', הגלה יפיפי המצרים, קרץ בצפון בעבר, גם שחייה בגבי, גלה מרבן, גם הם היפלו, וכולי. אני עובר לפסוק כ', אמר אבו הצבאות הלוי ישראל, אני מפקד על המון ממנוע, ועל פרו, ועל מצרים, ועל עולה, ועל מלכה, ועל פרו, ועל כל הבודקים בו. מתתים ביד מבקשי נפשם, ביד מבקשי נפשם, ביד מבקשי נפשם, ביד המדב. שימו לב איזה זעם גדול יש כאן על מצרים. איזה פורענות קשה. ואיך הוא מסיים? ואחריכן, תשכון כמי קדם, נאום השם. לבת אחת לקח את כל הנבואה הגדולה הזאת, של זהב על מצרים, אמרה עשה עובדה, הפך אותה על פניה. בשביל מה? למה? למה שהוא תשכון כדי כזה? הוא גם לא עובר סיבה, לא מנמק את זה בשביל. זה לא מקרה. תראו את נבואת מואב. תראו את נבואת מואב. אומר כאן על מואב דברים נוראים. זה גומר בפסוקים בפרשת השבוע שלנו. בואו נראה פסוק ממהי. בצל חשבו, פרק ממחד פסוק ממהי, בצל חשבו, נעמדו מקורק מסכים כי יש יצא בחשבון לאהבה מבין סיכון, ותאכל פעת מואב וקודקוד בני שרון, אוי לך מואב עבד על כמוש, כאילו קחו בנגע בשבי ונותק בשביה. ושבתי את שבות מואב באחרית הימים נאום אדוני, עד אין המשפט מואב. מה עשינו? אתה מדבר על כל הנקמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא במואב על כל קטעיהם, ובסוף מה אתה אומר, אבל בסוף יהיה בסדר. בני עמון. שוב, אומר דברים נוראים, פסוק ה', הנני מביא עלייך פר, אדום אדום אצל אלוהים צבאות בכל סביבי, וידי לכם יש להם אין מקפץ להודד, ואחר כן, נשיב את שבות בני עמון. למה? תסתכלו את... את אילם, זוג למתת והיה באחרית הימים השיר את שבות אילם, נאום אדוני. למה? מה צריך? בשביל מה? אגב, מאוד בולט, לגבי שאלתך דוד, שאל בבל הוא לא אומר. הבנת? שוב, אני אומר, זה מסוג הדברים שברגע שאנחנו רואים את הכיוון הכולל, אנחנו יכולים לקבל לזה תשובה. בואו נפתח פרק י"ב. עומדים היום ירמיהו כמו מטוסלי. כשאם בטבעת על הקמה, מתפוצים לי במציע, כן, מה? נפתח פרק י"ב. פסוק ט'. פסוק ט'. העית צבוע נחלתי לי. הרית סביב עליה, לכו ויספו כל חיית השדה, איתיו לאוכלה, רואים רבים שחטו כרמי, בוססו את חלקתי, נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה. תחזיקו כאן אצבע, תפתחו רגע אחד במלאכים, בית פרק כף דלת, לתקופה שלנו, יהויקים. פרק כף דלת פסוק ב', ואי שלח אדוני בו את בדודי חסדים, את בדודי הרב, את בדודי מואב, את בדודי בני עמון, ואי שלחים יהודה לעבידו, כדבר אדוני שדיבר ביד עבודה מנביאים. מה אנחנו רואים במצב שישראל בחולשה, כל הגדודים מגיעים לכאן, שוללים שלל, בוזזים בז, לוקחים עבדים, כן? זה מה שהוא מתאר כאן. רואים רבים שקרו גרמי בוססו חלקתי, נתנו לבקר לכם תהיה לי מדבר שממה, נבין גם למה הנקמה הגדולה בגויים. כן, מתאר את הכל. ואז הוא אומר פסוק י"ד. כה אמר אדוני על כל שכיני הרעים הנוגעים בנחלה אשר נחלתי את עמי את ישראל, הנני נוט שם מעל אדמתם ואת בית יהודה יתוש בתוכם. והיה אחרי נוטשי אותם. אשוב וריחמתם. והשיבודים איש להחלתו ואיש לארצו. מוכר לכם. מה שקראנו לפני רגע, בספר נבואות העמים, נכון? למה אני אשיב אותם בהם? למה מגיע להם? והיה אם למוד ילמדו את דרכי עמי להישבע בשמי, חי אדוני, כאשר לימדו את עמי להישבע בבעל, ונפגעו בתוכם. אם לא ישמע ונטשתי את הגוי ההוא נטוש ואבד בבעל. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא שב את שמותם ולא נותן להם גאולה, אבל הוא מדבר איתם על הזדמנות שנייה. הקדוש ברוך הוא נותן להם הזדמנות שנייה, הוא אומר, אתם החטאתם את עם ישראל. עם ישראל מה שחטא זה בגללכם. עם ישראל ישוב אליו. אם כמו שאתם גררתם אותו על החטא, אתם תגררו אחריו על התשובה. אם לא, דו האובדן יהיה מוחלט. אבל שוב, אנחנו רואים איך מכוח הפרקים שנאמרו על הרצף, אנחנו יכולים להבין אחר כך את ספר נבואות העמים. אני יכול לתת עוד דוגמות רבות לדברים האלה, אין לנו זמן ולכן אני רוצה לעבור לפרק הבא. נסתכל רגע בפרק ג'. פסוק ו'. נקרא מהם. ויאמר אדוני אלי בימי יאשיהו המלך אל ראית אשר עשתה משובה ישראל ולכה יד כל הר גבוה ולתח כל עץ רענן ותשני שם. ואמר אחרי הסודת כל אלי תשוב ולושב ותרע בגודל אחותה יהודה. והרי כי עבודות אשר היא יפה משובה ישראל שלחתיה ותן ספר כתותיה אליה ולא ירה בו גדל יהודה אחותה ותלך ותשני גם לי. ראי מכל זאת טוב ותכן אמרת ותכן אמרת ותכן אמרת וגם זו בכל זאת מושב אליי בגודל אחותה יהודה בכל יבקים בשקר דורון. ויאמר אדוני אלי צדקה נפשה משובה ישראל בו גדל יהודה. שוב, אנחנו עומדים פה במצב שיש שני חוטאים. ממלכת ישראל, שכבר חרבה, הוא ממלכת יהודה. הנביא אומר כאן מסיבות שלא נבוא לנתח אותם, שחטאי יהודה גדולים מחטאי ממלכת ישראל. בין השאר בגלל שיהודה היו מותרים ועומדים, ואילו ישראל, זה קרה פעם ראשונה. אז יש כאן, נוצר לנו כמו מה שדיברנו מקודם, בספר נבואות העמים. מה נוצר כאן? מצב בלתי נסבל. ממלכת ישראל עם חטאים שאפשר ללמד עליהם זכות, גלתה. ואילו יהודה, עם חטאים חמורים יותר, יושבת במקומה, אנחנו לא מדברים פה על יאשיהו המלך. לא מדברים פה על גלות עכשיו. אז מה הקדוש ברוך הוא יגלה גם את יהודה בימי יאשיהו? לא סביר. הוא מוצא פתרון אחר. ויאמר אדוני אלי צדקה נפשה משובה ישראל כמו גדל יהודה. הלא וגלת את הדברים האלה צפונה ואמרת שוב המשובה ישראל יום אדוני לא אפיל פניי בכם כי חסיד אני יום אדוני ולא יתהו לעולם. ואז הוא אומר שובנים שובבים ולקחתי אתכם אחד מאים ושתה משפחה והבאתי אתכם סיום פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ לדבר. על מה, על מה הוא מדבר כאן? תגידו לי במילה אחת. על מה מדובר כאן? איזו תופעה היסטורית? מה למדת עם ירמיה?
שובה...
אביעד, מה אתם עושים שם?
שהוא השיב את הממלכת ישראל, שהוא
השיב את הממלכת. אז על מה מדובר כאן בקיצור? על חזרת עשרת השבטים. נאמר פה על חזרת עשרת השבטים למקומם. אגב, אני יכול לגלות לכם בסוד שהנבואה הזאת נאמרה בשנת המאה לגלות עשרת השבטים. לעשות את זה. נבואה הזאת נאמרה בשנת המאה לגלות עשרת השבטים. ואכן, מה אומרת הגמרא בערכים על עשרת השבטים? ירמיהו החזירם ויושיהו מלך עליהם. כלומר, היה באמת, הייתה באמת חזרת עשרת השבטים בימי יושיהו, והשליח להחזיר אותם היה ירמיהו. וכאן אנחנו מוצאים את הנבואה. לא כולם חזרו, אבל חזרו כאן לכבד. הגמרא אומרת את זה בקשר לכך שהמשיכו למנות שמיטים ויובלות, כן, בגלל שעשרת השבטים חזרו. אתם מכירים עוד נבואה מפורשת על חזרת עשרת השבטים? אתם מכירים, רק אתם לא מרגישים שזה על זה.
מתי ראשון?
מה?
רבן
אתה מתי
ראשון?
אני לא. מה? רבן יותר. מה? לא שומע. כל דבר. טוב, אתה יודע כל דבר, אבל זה נכון. בואו, זה באמת פרק למד א', הפטרת יום שני של ראש השנה. בואו נתחיל. נתחיל באמת לכבודך מכל ברמה. פרק למד א' פסוק י' הוא אמר לנו, כל ברמה נשמע נהיה בכיתה ברוכים לכן מבקר על בניה מענה להנחם על בניה כי איננו כל אמר דברים אני קולך לבק ואני מגמר כי יש לו רכם כבר תכן ומנה אם שלו ומאה סוים וכולנו כל היום מדברים על מומר אוכל ועל חזרה מהגלות וכל הדברים האלה זה דברת המוח הרי בינינו רחל אלוהים אינו מתאים הרבה יותר שיבכו שרה, רבקה ולאה. מה לנו לרחל? אולי מישהו מאיתנו במקרה משבט בנימין. אבל כולנו או כהנים ולווים או משבט יהודה. מה לנו לרחל? שאלה שקצת חוצבת בתודעה ובחשיבות של קבר רחל, אני יודע.
רגע הרב דיבר על חזרת עשרת השבטים, אם זה נכון, אז אנחנו יכולים להיות מכל מיני שבטים.
מה? כאן מדובר על חזרת עשרת השבטים שנקראו בשם אפרים, כל מוכן נקראים בשם אפרים. אז רחל מבכה על בניה, זה כמו בשיר הידוע מאז שאני הייתי ילד, סבתא של אפרים. כן? כלומר, רחל היא סבתא של אפרים. ורחל מבכה על בניה זה אפרים. וכאן מדובר לא על חזרה מגלות בבל, כאן מדובר על חזרת גלות עשרת השבטים. מי שלא מאמין לי, בואו נקרא עוד כמה פסוקים. כן, פסוק ד' עוד תתיך גמים בערי יהודה, נשאו נוטעים וחילל, כן? לא, עוד תתיך גמים בערי שומרון. כי יש יום קראו נוצרים, בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. והוא מביא אומר, פסוק זין, הנה אני מביא אותם מספרו כאילוצים מרקת הארץ, בא מבאר וכיסא הרעה ויולד, יחדיו קהל גדול ישובו הנה. יבכי יבוא, תחנונים מוביליהם, ונקם את נחלי מים, וישר ויכשלו בה, כי הייתי לישראל לאב, לאפרים בכור יהוא, מדבר לאפרים. אפרים, זה שמם של עשרת השבטים. וכמובן הפסוק העיקרי, שאנחנו נקרא אותו עכשיו, הם... פסוק י' זין, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יישר די ועמסק רגל ולמד השמני אשור כי אתה אדוני אלוהי, כרי שמניחמתי ירחי ודי סמק תלרח ושתי גם החלמתי כי נסעתי כפת מוריי, אבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים, כי מדי דבריבו זרו זכר מאוד, על כן אמרו מהאלו רחם הרחמנו מאוד. כל הדבר אפרים. זאת חזרת עשרת השבטים. עליי אני מאמין. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, למה כלל הבאתי זה? איך תסבירו לי את הבלגן הזה ואת חוסר הסדר הזה? אין לנו עוד דבות על עשרת השבטים, זה אני אומר. אם יש לך תופעה אחת, אז נבואה אחת נמצאת בפרקים בפרק ג' והנבואה השנייה נמצאת בל' א'. מה העניין ג' אצל ל' א'? למה זה מתפוסר בצורה הזאת? למה שזה לא יביא אחת? אם תסתכלו, אתם תראו, פרק ג' ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, זה חלק ממגילת התוכחות. פרק למד א', בואו נראה את הכותרת. נפתח בפרק למד. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. זה לא הספר שקראנו בפרק למד ו' שהוא מגילת התוכחות. כי הנה ימים באים לעומתי ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר אדוני והשבטים על הארץ אשר נתתי לאבותם ויהי לישוע. ואין הדברים אשר דיבר אדוני אל ישראל ואל יהודה. שימו לב, אל ישראל ואל יהודה. למרות שירמיהו החל לנבא הרבה אחרי גלות עשרת השבטים, כאן יש נבואות נחמה לישראל וליהודה. תראו את פרק ל', תראו את פרק ל' א', תראו את פרק ל' ב', תראו את פרק ל' ג', כולם נבואות נחמה. האמת היא שיש להם גם נספח, וזה פרק כ"ט, והוא נצמד אליהם. אם כי הוא לא חלק ממה שאמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כתוב לך את הדברים האלה על הספר, אולי זה יוזמה של ברוך בן נריה בעריכה. שהרי באלה דברי הספר של השלח לפי הנביא מירושלים ילד יוסק פרק גולה ולכונים אל הנביאים וכל אמא שהגילה למוחד נצר מירושלים בפלה וכולי וכולי. והוא אומר אליהם שם, נדלק לפסוק י' כי הוא אמר אדוני כי לפי מלאות לבבל 70 שנה יפקוד את חברה כמעטי לכם ורגע טוב להשם לקבל במקום הזה כאלו כי ידעתי את המחשבות וכולי 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 וכולי. סיפח את פרק כ"ט אל מגילת נבואות הנחמה. עכשיו עולה לנו ששני פרקים דנים באותו עניין, אבל אחד שייך למגילת התוכחות, אז הוא נמצא במקום אחר. ואילו פרק אחר שייך למגילת נבואות הנחמה, אז הוא נמצא במגילת נבואות הנחמה. אז יש לנו אם כן, בכל אופן אולי מישהו יביא לי את הלוח, אבל רק יש לא רואה. תודה רבה. את המקום זה ריש. בסדר. יש. יש גם איזה משהו... אגב, יש לו משהו. יש לו כל עכשיו. יש לו עכשיו? יש לו עכשיו, בסדר. ובכן, אנחנו מדברים כבר על ירמיהו. ירמיהו הוא כמובן א' עד מ"ב. זה הפרקים. ראינו כבר מ"ו עד נ"א ספר נבואות חברים. ראינו כאן, אני רושם לא לפי הסדר, אחר כך אתם רושמו לא לפי הסדר, אני רושם מכפתת, אם כי זה מלמד וכפתת הוא מספח. כפתת עד למד ג' ספר נבואות מלחמה. ראינו בפרק למד ו' את מגילת התוכחות. אני אומר לכם, לא נספיק להוכיח את זה עכשיו, כי אנחנו צריכים עוד מעט לגמור, מגילת התוכחות זה מאלף עד כף. כן? כן? אלף עד כף. ואני מוסיף לזה את למד וו גם, ששם כל הסיפור מופיע, מגילת התוכחות. אני קורא למגילה כיוון שכך אני קריאה שם. ויהויקים שרף אותה, וכתב אותה, ירמיהו ועוד נוסף עליהם דברים כהנה וכהנה. כן, שוב, לא ירמיהו כתב אותה, אלא אני מזכיר, ברוך בן נריה. נראה מגילת דברות הנחמה. בואו נראה עוד קצת מגילות כאן. בואו נעבור ממש ממעוף הציפור. פרק למד זין. שוב, זה מיד אחרי עריכת מגילת התוכחות, ירמיהו לקח מגילה אחרת והתנהג ברוך בן נריה הספר, ויכתוב עליהם את פי ירמיהו את כל דברי הספר שעושה ביהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהנה. וימלוך מלך צדקיהו בן יושיע, תחת קוניהו ביהויקים אשר נמליך לפחד נצר, לפחד נצר ומפלד בארץ יהודה. ולא שמעו בה ועדה ואמר הארץ את דברי אדוני אשר נברא ביד ירמיהו הנביא. תם 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 תם, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אתם יכולים ממעוף הציפור לראות שכל מה שיש לנו כאן זה סיפור. פרק למד זין, למד חט, זה תיאור זמן המצור, כל מיני דברים שקרו שם, פרק למד תת, זה כבר אחרי שנתקדה ירושלים, וזה החורבן. פרק מם, אנחנו עוברים את החורבן, מבגעים לגדליה בן אחיקם. פרק מם א', רצח גדליה בן אחיקם. פרק מם ב' מם ג', זה שאלה אם ירדו לבבל, ובסופו של דבר ירדה לבבל. ומה? למצרים. למצרים. פרק מ"ד זה הוויכוח של ירמיהו עם היהודים שירדו למצרים על העבודה הזרה שהם התחילו לעבוד שם. וזה נגמר. כלומר, אנחנו רואים כאן מגילה אחת, סגנון אחד, הכל סיפור, אין נבואות בעצם, הכל סיפור. כן, נקרא לה לצורך העניין. ובכן, למד זין עד מ"ד, נקרא לזה, זה שם שאני ממציא, מגילת החורבן. מגילת החורבן. אני אתן דוגמאות לדוגמה של עריכת פרקים. כאן בנושא מגילת החורבן, נראה מה שנספיק. נראה לו שם נתחיל מפרק למד זין. וימלוך מלך צדקיהו בן יושיע אותה נכוניהו בן יהויקים אשר המליך נבוכדנצר, נבוכדנצר המלך בבל בארץ יהודה. ולא שמעו בעבדה ואמר הארץ את דברי אדוני אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. ויש נפטר מארץ שקיעות יוחד ושלמיה וצפניהו במעשייה הכהן, אלא ירמיהו הנביא לאמור יתפלל לבעדנו אל אדוני אלוהים. ירמיהו בא ויוצא בתוכם ונבנו אותו בית הכלוב, וכן פרוץ למצרים ישמעו וזים הצרים אל ירושלים ושמעו ויעלו מעל ירושלים. ויהי דבר אדוני ירמיהו הנביא לאמור, ואמר אדוני אלוהי ישראל כתבו אל בית יהודה ושלח אתכם אלי לדרשני, הנה כן פרוץ לכם לעזרה שם לעצור מצרים, ושבו וזים ילחמו לעיר הזאת וכדבו ושרפה באש. ואמר אדוני תשאירו את נפשותיכם לאמור לא ילכו מעלינו הכזים כי לא ילכו. אם יכיתנו כל אחד לחסדים הנלחמים אתכם הם נשארו ועם אנשים מדוכרים ישבו לא יקום ושרפו את העיר הזאת באש. לא כך ברור, כשקוראים את זה, זה מאוד מאוד לא ברור, זה נשמע מאוד אכזרי. מה, צדקיהו ביקש, תתפלל בעדינו על השם, הוא אומר לו, מה, לא תקבל כלום, יהיה חורבן, על אפך ועל חמתך. מה קורה? זה לא לא נשמע טוב. זה שוב דוגמה של פרק שאתה לא יכול לקרוא אותו לבד. אתה יודע לקרוא למה זה קרה, וזה אנחנו לא נספיק לעשות. אבל הדבר היחיד שאני אספיק לעשות עכשיו, בואו נראה פרק כ"א. פרק כ"א לא נכנס לנו שם בשום דבר. רק נראה עוד דוגמה אחת ונסגור את השיעור. הדבר שהיה לירמיהו מעת אדוני כי שלוח אליו המלך צדקיהו את פסחו בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה, הכהן לאמור, צפניה בן מעשיה אתם זוכרים. כאן שם היה יוחנן בן צפניה, כאן פסחו בן מלכיה, כאן היו שלושה. דרוש נא ועדנו את אדוני ותצר בן אופן לכם עלינו, לא יעשה את אדוני כמו נפלטיו יעלנו עלינו. היום ירמיהו עליהם כתובו לנציגו אמרנו על ישראל מי מסבת להם לכם מלחמה שבת כמה שאתם מלחמים בא מלך בבל לצרי הכזים הצרים עליכם יחזו חמה ועשיתי אותם לתוך העיר הזאת מלחמתי אני איתכם ביד נטויה ושלוח חזקה ורחימה וחצי גדול וכולי וכולי. אתם רואים? זאת אותה תקועה שהייתה שם רק ארוכה יותר. שכאן היא מופיעה לא במסגרת מגילת החורבן, כיוון שבמגילת החורבן מופיע רק הסיפור ולא הנבואות. אחר כך אנחנו צריכים לחבר כדי ללמוד מאחד על השני בבחינת דברי התורה, אני במקום אחד והשירים במקום אחר. בואו ניקח דוגמה אחרונה הרבה יותר בולטת. פרק ז' זה חלק ממגילת התוכחות. הדבר שאומר מי אומר מת אדוני אמור עמוד בשער בית אדוני וקראת השם את הדבר הזה ומעדה שום דבר אדוני כל ידע הבאים השערים האלה להשתחקות לאדוני. זה נברד אחד השם אחד השם אחד השם אמה והוא אומר אחר כך בסופו של דבר פסוק י"ב ילכו נא אל מקומי אשר בשילו אשר שיכנתי שמי שם בראשונה ובעת אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל ועדיין נוסחקו כל המעשים האלה ובנדה ודבר לכם השכם לדבר לא שמעתם והקראת לכם אלא ניתם ועשיתי לבית הזה אשר נקרא שמי עליו אשר אתם בוטחים בו למקום שנתן לכם לבותכם כאשר עשיתי לשילו. פרק כפה, כאן זה הכל נבואה, אתם יכולים לראות הכל נבואה. פרק כפה. וראשית ובייחוד יהויקים ויום הנקודה היה הדבר הזה מהדונה לאמור, כבר אמר אדונה אמור מחצר בית אדונה ונבטא על כל הרי יהודה הבאים להשתקבות בית אדונה את כל הדברים שדיבר ציפיתי כדבר אליהם, אני אקרא הדבר הזה, משהו בראשית ממלכת יהויקים, ועמוד מחצר בית השם, ואומר להם, ואמרת עליהם, ואמר אדוני, אם לא תשמעו אליי לארץ ותורתי אשר נתתי לפניכם לשמוע את דברי עבדיהם, ואם אשר אנוכי שלא לכם השכם שלום ולא שמעתם, נתתי את הבית הזה כשילו, והייתה גרס ותן לי כללה לכל גורי הארץ. ברור שזו הייתה נבואה. למה היא נכתבה פעמיים? בפרק ז' זה הכל הנבואה, כאן זה הסיפור שסביב הנבואה, הסיפור המסגרת. מופיע כאן וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם ידעים לדבר את הדברים האלה ואת השם, מעמידים אותו למשפט. יש מסנגרים, יש מקטרגים, כן, בסופו של דבר מחליטים להרוג אותו, כי כמובן שפנציל אותו. זו אותה נבואה, אבל פרק כ"ו הוא לא חלק ממגילת התוכחות, שאמר לו הקדוש ברוך הוא תכתוב את התוכחות שאמרתי לך עליהן. זה הסיפור. ולכן הדבר הזה נכתב בסופו של דבר פעמיים, פעם אחת במסגרת מגילת התוכחות, פעם שנייה כחלק מן הסיפור. שוב, הדברים האלה, כשאנחנו בודקים אותם, זה מוסר, מסביר המון דברים. מסביר המון דברים בירמיהו, שאחרת אנחנו נשארים בקושייה על כל מיני דברים. כשלומדים את זה בצורה כזאת, ומבינים, אתה צריך מה שבספר הזה, להשוות עם מה שבספר הזה, ולראות איך זה נאמר, ומה התמונה השלמה, ואיך זה יוצא מכאן ומכאן, אני חושב שיכולים להרוויח הרבה מאוד. כאן נתנו רק דוגמה לעניין, ולא יותר. עד כאן. השתמשת בזה, תשימו את זה ביד הסביבה.
תודה רבה לך. תראה, אני חושב שהתעקשנו מקדם לחום. זה בשבילך, זה רעים קרים.
אני מאחל חכים לנחמה. כאן.